שלום וברכה. השבת אנחנו מסיימים את ספר ויקרא, והפרק החותם את הספר, פרק כ"ז, עוסק בענייני ערכים והקדשות. פרשת ערכים היא פרשה מופלאה ביותר. היא עוסקת בערכים של אדם, של בהמה טמאה, בית, שדה אחוזה, שדה מקנה, ומגדירה לכל דבר ודבר מה הערך שלו. ברוב הפרטים שיש בפרק, הערך נקבע על פי הנתונים הספציפיים של הדבר שאותו מקדישים. בחלק מן המקרים, הכהן הוא זה שמכריע מה ערכו של הדבר. למשל, בבהמה טמאה כתוב בפסוק י' ב' והעריך הכהן אותה בין טוב ובין רע, כערכך הכהן כן יהיה. או לגבי קביעת הערך של הבית, גם נאמר, ויריחו הכהן בין טוב ובין רע, כאשר יריח אותו הכהן, כן יקום. בשדה, בניגוד לבית ובהמה טמאה, מי שקובע את הערך זה לא הכהן, הכהן לא נתפס כשמאי ההלכתי האובייקטיבי, אלא הערך נקבע על פי שיקולים אובייקטיביים כשלעצמם. למשל, כמות הזרע שבשדה, ומספר השנים עד היובל. אלה הדברים שמגדירים את ערך השדה, והיה ערכך לפי זרעו זרע חומר שעורים ב-50 שקל כסף, וגם אם משנת היובל יקדיש שדה הוא כערכך יקום, ואם נשארו פחות שנים, על פי השנים הנותרות עד שנת היובל ונגרם מערכך. אני מדגיש את הדברים האלה, כיוון שעיקר העיסוק שלנו יהיה בפרשת ערך האדם. ועל רקע העובדה, שבדברים אחרים הערך נקבע בצורה אובייקטיבית, אם על פי הערכת הכהן או אם על פי הערכת הנתונים כשלעצמם, בכל מקרה הערך נקבע על פי נתונים אובייקטיביים ספציפיים. לעומת זאת, כשאנחנו מדברים על האדם, כאן אין מקום לבחון כל דבר על פי ערכו. אנחנו לא רואים שישנה הערכה, כל אדם, בוא נבדוק מה הוא, מה היכולת שלו, מה הכוחות שלו וכו', כמו שאנחנו עושים בדברים אחרים. אלא התורה מפרטת ארבעה קריטריונים מרכזיים על פי גיל בלבד, ובתוך אותם קריטריונים, בתוך אותם שכבות גיל שונות, התורה עושה חילוק בין זכר לנקבה, בלי שום התייחסות נקודתית לאיזה אדם מדובר, מה היכולת שלו, מה האפקטיביות של המעשים שהוא יכול לעשות וכולי. בסך הכל התורה קובעת ארבעה גדרים. התורה פותחת בגיל השי, שבו האדם הוא בין 20 שנה ועד בין 60 שנה, כשאז הערך שלו הוא 50 שקל כסף ושקל הקודש, ואילו נקבה זה 30 שקל. אחר כך התורה עוברת לערך הנמוך יותר, אם היא בין 5 שנים ועד בין 20 שנה, בין גיל 5 לגיל 20, שאז הזכר הערך שלו הוא 20 שקלים, והנקבה הערך שלה זה 10 שקלים. אחר כך התורה מזכירה ערך עוד יותר נמוך, מה ערכו של אדם מגיל חודש עד גיל 5, אם אדם רוצה להקדיש ערך של ילד קטן או אפילו תינוק, כמה הוא שווה? 5 שקלים לזכר, 3 שקלים לנקבה. והתורה מסיימת במישהו מבין 60 שנה ומעלה, שאז הערך שלו הוא 15 שקלים והנקבה 10 שקלים. אז על פי הטבלה הזאת אנחנו רואים שני עקרונות לגבי קביעת דירוג ערכו של האדם. א', העיקרון הראשון, בכל גיל וגיל ערך הזכר גבוה יותר מערך הנקבה. ב', ערכו של האדם נקבע בהתאם לשלבים בחייו. הערך הגבוה ביותר הוא בתקופה שבה אדם נמצא במיטב שנותיו, מגיל ה-20 עד גיל 60. לאחר מכן הערך בתקופה הקודמת לכך, מגיל 5 עד גיל 20. לאחר מכן שנות הזקנה, והערך הנמוך ביותר הוא בשנות הינקות והילדות הצעירה. לכאורה, יכולנו לומר שגם כאן קביעת הערך היא על פי יכולת העבודה של האדם. כמו ששדה וכמו שבהמה נקבעת על פי בסופו של דבר מה אפשר להפיק ממנה, גם כאן. על פי זה ניתן יהיה להסביר את העקרונות שמופיעים בפרשה. קודם כל אפשר להבין מדוע ערך הזכר גבוה יותר מערך הנקבה. בגלל שבדרך כלל יכולת התפוקה של הזכר גבוהה יותר, בוודאי כך היה בתקופת המקרא. ודבר שני, אפשר להבין גם שהשנים הטובות של האדם הם באמת השנים שבהם הוא פורה הרבה יותר, והתפוקה בשנים שפחות מכך באמת מצביעה על ירידה, ולכן גם הערך הוא נמוך יותר. אבל ניתן גם, סליחה, לומר שיש איזשהו ביסוס לרעיון שהערך באמת נקבע על פי ערך העבודה. אפשר להביא דוגמה מיוסף בשעה שהוא נמכר. נאמר בבראשית בפרק לבית זין פסוק כ"ח שהמדיינים מכרו את יוסף לישמעאלים ב-20 כסף. בין כמה היה יוסף? אז אנחנו יודעים, יוסף בן 17 שנה. אז יוסף היה בן 17 ומכרו אותו ב-20 כסף. זה בדיוק מה שכתוב בפרשה, מי מבין 5 שנים ועד בן 20 שנה, אז הערך של הזכר הוא 20 שקלים. אז הנה לנו הוכחה שבאמת אדם נמכר, שערך האדם הוא על פי שוויו, כפי שהוא היה נמכר על פי יכולת העבודה שלו, וכפי שהוא נמכר כאשר מוכרים אותו לעבד. אבל כאשר אנחנו מעיינים יותר בנתונים שהזכרנו מקודם, מסתבר שקשה מאוד לראות את הערך כדבר שנובע אך ורק משאלת ערכו האובייקטיבי ויכולת העבודה של האדם. קודם כל, הקביעה שהגיל השיא הוא מגיל בין 20 שנה ועד בין 60 שנה. הקביעה שמיטב שנותיו של האדם הם עד גיל 60 עומדת לכאורה בסתירה למה שאנחנו יודעים לגבי הלוויים. בתורה כתוב לגבי הלוויים שמבין 50 שנה ישוב מצווה העבודה ולא יעבוד עוד במדבר פרק ח'. אז זאת אומרת שלפחות לגבי הלוויים כבר רואים שגיל 50 זה כבר לא מה שהיה, ולכן לומר שמגיל 50 עד 60 הערך של האדם שווה לערך שמגיל 20 עד 30 או 20 עד 40 זה דבר תמוה. שאלה שנייה שמתעוררת על הקביעה הזאת, זה שאם באמת אדם בגיל 20 עד גיל 60, מיטב שנותיו הוא שווה 50 שקלים, זה נשמע משהו יותר גבוה מהערך האובייקטיבי שלו, שהרי אנחנו יודעים שעבד ששור או אמה נוגח אותו, אז הדין הוא שאם עבד ייגח השור או אמה, כסף 30 שקלים ייתן לאדוניו. כלומר, אם את יוסף מכרו ב-20 כסף, אז הערך הגבוה ביותר הוא 30 שקלים, וזה נתפס כדין קלאסי לשוויו האובייקטיבי של האדם מבחינת יכולת העבודה והתפוקה שלו. לכן, תמוע שכאן זה מגיל 20 ועד גיל 60, ערך כל כך גבוה של 50 שקלים. שאלה שלישית קיימת לגבי הפערים בין זכר לנקבה. בשתי תקופות היחס בין ערכי הזכר לנקבה הוא יחס של 3-5. מגיל 20 עד גיל 60 הנקבה 30 והזכר 50, יחס של 3-5. וגם מבין חודש עד גיל 5 היחס הוא 3 שקלים ו-5 שקלים, שומרים על אותו יחס. אבל אם באמת נקבע שתמיד זה היחס בין יכולת התפוקה של הזכר לנקבה, אז למה פתאום מבין 5 שנים ועד 20 שנה בתקופה הזאת פתאום הזכר דווקא מכפיל את הנקבה, שהנקבה היא 10 שקלים והזכר 20 שקלים, ואילו בסוף בגיל הזקנה, בגיל 60 שנה ומעלה, כאן פתאום הנקבה 10 שקלים והזכר 15 שקל, שזה רק פי 1.5 ולא פי 2 כפי שהיה מגיל 5 עד גיל 20. אז לגבי גיל הזקנה ידועים דברי רש"י, מקורם בגמרא במסכת ערכין, בדף י"ט הגמרא אומרת שכשמגיעים לימי הזקנה, האישה קרובה להיחשב כאיש. לפיכך, האיש פוחת בהזדקנו יותר משליש בערכו, כך אומר רש"י שהוא יורד מגיל 20 עד גיל 60 שהוא 50, ואחר כך הוא יורד בבת אחת מגיל 60 ל-61, הוא יורד מ-50 שקל ל-15 שקלים. שזה יותר משליש של ירידה בערכו, והאישה אינה פוחדת אלא שליש בערכה. אישה הירידה שלה מ-30 שקלים ל-10 שקלים, אז היא בדיוק שליש. ועל זה הוא אומר, מביא את דברי הגמרא, דאמרי אינשי, סבא בביתה, פחה בביתה, סבתא בביתה, סימא בביתה וסימנה טבא בביתה. כלומר, כשהסבא בבית, אז יש איזשהו מכשול בבית, וכשהסבתא נמצאת בבית, אז זה סימן טוב. טוב, הדברים האלה הם נחמדים כשלעצמם, אבל הם עדיין לא מתיישבים לגמרי על הלב. באמת אצל אישה אין הבדל בין גילאים 5 עד 20 ובין 60 ומעלה, ואצל האיש קיים הבדל כזה גדול? כל הקשיים הללו שהזכרנו, וגם סיבות אחרות, הביאו את אבן עזרא לומר דברים חד משמעיים בנושא. אבן עזרא אומר כך, דעת רבים, כי זו גזרת מלך, כי מבין חודש עד 5 שנים ייתן 5 שקלים, אילו עבר יום אחד נוסף על חודש ייתן 5 שקלים, והכלל הוא כי גזרת הכתוב, כי אילו היה על דרך תוספת הזכר על הנקבה, הנה אחר 60 יוסיף השלישית, והנה מ-5 ועד 20 יוסיף החצי, ומחודש ועד 5 ומ-20 ועד 60 יוסף על החצי עשירייתו. אז זאת אומרת, אומר אבן עזרא, זה לא הגיוני לבסס ולבאר את פרשת הערכים על סמך התפיסה של יכולת העבודה של האדם, המספרים לא יוצאים כפי שהם יוצאים. לדעת אבן עזרא זו גזירת מלך, אבל אנחנו ננסה לבאר באופן אחר את המספרים בפרשה ולנסות להצביע על הסיבות מדוע פרשת ערכי האדם בנויה בצורה שהיא בנויה. נפתח בעניין הזה של ההבדלים בין סולם הזכר לסולם של הנקבה. אנחנו שאלנו מקודם למה תקופת ה-C של האדם היא מגיל 20 ועד גיל 60 ולא עד גיל 50, שזה לכאורה גיל הפרישה לפנסיה של הלוויים. אז באמת, כשאנחנו מחפשים את גיל 60 בתנך, אנחנו מוצאים אותו בהקשר אחר. אם נחפש איפה מוזכר על מישהו שהוא בן 60, אז יש שני מקומות בלבד בכל התנך כולו שבהם צוין שאדם הוא בן 60. בתחילת פרשת תולדות נאמר על יצחק, כשנולדו לו בניו עשיו ויעקב, כתוב ביצחק בן 60 שנה בלדת אותם. עוד מקום אחד בתנך יש שבו מוזכר שמישהו הוא בן 60, זה בספר דברי הימים א', בפרק ב', פסוק כף א', שם נאמר, ואחר בא חצרון אל בת מחיר אבי גלעד, והוא לקחה, והוא בן 60 שנה ותלד לו את סגוב. זאת אומרת, שני המקומות היחידים במקרא שבהם נאמר במפורש שאדם מסוים הוא בן 60, עוסקים שניהם באדם שהוליד בנים בגיל הזה. הפסוקים מדגישים את הגיל, כנראה כדי לציין את החידוש שיש בלידה הזאת. לכן נראה שגיל 60 מבטא את סיום תקופת הפוריות המקובלת. זאת המשמעות לגיל הזה, וזה גם הייחוד של הגיל הזה בפרשה שלנו, ולכן מגיל 20 עד גיל 60 זה תקופת השיא, כי זאת תקופת הפוריות של האדם. לאור זאת, ניתן גם לבאר שאלה אחרת ששאלנו מקודם, למה בתקופה הזאת הערך של האדם הוא 50 שקלים ולא רק 30 שקלים כמו ערכו של עבד שנוגח אותו שור המה. ובאמת, כשאנחנו מחפשים את הסכום 50 שקל בתנך, איפה הוא מופיע? הוא נמצא במקום אחד בלבד בתורה. כי ימצא איש נערה בתולה אשר לא אורסה, ותפסה ושכב עמה וימצאו, אומרת התורה בדברים בפרק כ"ב פסוק כ"ח. ונתן האיש השוכב עמה להביא הנערה 50 כסף, ולא תהיה לאישה תחת אשר עינה, לא יוכל שלחה כל ימיו. מה אנחנו רואים מפה? 50 שקלים זה המחיר שאדם נותן לנערה בתולה אשר לא אורסה והוא שוכב עמה. התשלום הזה, הגמרא בכתובות בכמה מקומות, מזכירה את התשלום הזה ומכנה אותו בשם הנעת שכיבה. אותה פעולה, אם כן, שבאמת מבטאת את הפוריות של האדם, מוערכת בתור הנעה של 50 שקלים. ולכן באופן סמלי זה הערך של האדם בשיא שנות פוריותו. עכשיו גם ניתן להבין מדוע הערך השני במעלה זה לא גיל 60 ומעלה, אלא גיל 5 ועד 20. בשתי התקופות האלה האדם עדיין יכול להגיע לפוריות. אבל עדיין יש הבדל, ועדיין איננה דומה התקופה שבה האדם נמצא בדרך לסיאו, לבין התקופה שבה הוא הולך ומזדקן. בתקופת הזקנה, התשמיש כבר לא נחשב כפעולה פוריה, וממילא גם הערך שלו יורד. ובאמת מעניין שאת הסכום של 15 שקלים, כשאנחנו מחפשים את הסכום הזה בתנך, הסכום שערכו של האדם מגיל 60 ומעלה, אז אנחנו מוצאים אותו דווקא בהקשר של ביאה שאיננה מיועדת ללידה. בספר הושע, פרק ג', אומר הקדוש ברוך הוא להושע, ויאמר השם אליי, עוד לך אהב אישה אהובת רע ומנאפת כאהבת השם את בני ישראל, והם פונים אל אלוהים אחרים ואוהבי השישי ענבים. ואקרא לי ב15 כסף וחומר שעורים ולתך שעורים. מה אנחנו רואים? שהקדוש ברוך הוא אומר להושע לאהוב אישה אהובת רע ומנאפת, והוא לוקח אותה ב15 כסף. ורשי שם מביא את דברי רב הייגאון, שאומר, בשם רב הייגאון מצאתי דבר הגון, ואקרא לי וכו', קצבתי דמי כופר פדיונה לנגדי בדמים קלים, האומר ערך נפשי עליי, אם היא בן 60 שנה ומעלה, והיה ערכך 15 שקל. זאת אומרת, שהערך של 15 שקלים מבטא ביאה שאיננה מיועדת ללידה, ולכן באמת הערך של האדם הזקן הוא מגיל 60 ומעלה הוא 15 שקלים. לאור זאת ברור שערך של גיל חודש עד 5 שנים הוא היה צריך להיות 0, כי ודאי מבחינת יכולת הפוריות אין על מה לדבר. ולכן נראה שהערך של האדם מגיל חודש עד גיל 5 שנים, הסיבה שהערך הזה הוא 5 שקלים, בגלל שזה הערך המינימלי של הזכר, הערך שאנחנו מכירים אותו מבכור. כל תינוק שנולד שווה 5 שקלים כמו בכור, רק שבכור צריך לפדות ב5 שקלים. וגם כאן ניתן לומר שהעובדה שיש לו בכלל ערך היא באמת לא בגלל מה שיש לו בפועל, אלא מה שיש לו בכוח. היות שיש בתינוק הזה בין חודש ומעלה, יש פוטנציאל לגדול ולהיות בעל יכולת פוריות, אז יש לו גם את האפשרות להיות בעל ערך כאן עכשיו, והערך הסמלי הזה הוא מגיל חודש עד גיל 5 שנים. למה דווקא 5 שנים? גם פה אני חושב שאפשר למצוא לזה הסבר. המקום היחיד במקרא שבו מצאנו התייחסות מיוחדת לגיל 5 הוא בסיפור, פסוק אחד על מפיבושת בנו של יונתן. בספר שמואל ב' בפרק ה' פסוק ד' נאמר, וליונתן בן שאול בן נכה רגליים בן 5 שנים היה בבוא שמועת שאול ויונתן מישראל, ותישאהו אומנתו ותנוס, ויהי בחופזה לנוס ויפול ויפסח, ושמו מפיבושת. אז מסתבר שציון הגיל של מפיבושת מבטא שבגיל כזה כבר היה קשה לשאת אותו על הידיים ולנוס במהרה, בגלל שזה בשלב הזה של החיים ילד כבר עומד על רגליו בכוחות עצמו. אז לכן גיל 5 מבטא איזשהו מעבר של יכולת הילד ללכת בכוחות עצמו, ולכן קיימת החלוקה של השלב הראשון מגיל חודש עד 5 שנים ומגיל 5 עד גיל 20. בדרך הזאת שהלכנו בה עד עכשיו, שעל פי העיקר ערכו של האדם נקבע על פי יכולת הפוריות שלו, אז גם ניתן לענות על השאלה שבה פתחנו, מדוע הערך של הזכר נקבע רק לפי הגיל שלו ולא לפי הערך הסובייקטיבי שלו. אם אכן המדד לקביעת ערכו של האדם הוא יכולת הפוריות שלו, הרי שבאמת אין שום משמעות ליכולת העבודה שלו. כל בני האדם במיטב שנותיהם, ללא הבדל ביכולת הפיזית שלהם, ואין שום הבדל בבחינה הזאת בין מישהו שהוא בן 20 למישהו בן 59, לכולם שווים בנושא הזה, ואין שום הבדל לא רק ביכולת הפיזית, בהשכלה, במקצוע, כולם שווים בתחום הזה, ולכן לכולם מגיל 20 עד גיל 60 יש אותו ערך. במאמר מוסגר, אני הייתי אומר שלפי הגישה הזאת היה מקום לומר שבכל אופן מישהו סריס או עקר לא יהיה לו ערך כזה. אבל התפיסה היא שאם זה נכון, אז זה היה אומר שבמקביל לפי הגישה המקובלת, גם בחזל שזה נקבע על פי הערך יכולת העבודה, אז מי שלא עובד גם לא יקבל. ובאמת הגמרא מעלתה אפשרות כזאת. הגמרא אומרת לגבי הגמרא בערכין אומרת נפשות לרבות מנובל ומוכה שכין, ואז יכול נדר כל שישנו בדמים ישנו בערכין וכל שאינו בדמים אינו בערכין, תלמוד לומר נפשות. אז זאת אומרת שבכל מקרה הערך נקבע באופן מוחלט, ללא התייחסות למקרים חריגים, לא בתפיסה המקובלת שהערך נקבע על פי יכולת העבודה ביחס אנשים שלא יכולים לעבוד, וממילא גם בתפיסה שלנו, הערך נקבע על פי הגדרים הכלליים, ולא מתייחס באופן ספציפי לחריגים ושונים שאין ביכולתם להוליד. הרעיון שערך האדם נקבע על פי הפוריות, הוא בעצם, כשנחשוב עליו, הוא לא חידוש כזה גדול, ויש לו ביטויים גם בתורה שבעל פה. על הפסוק האמור לגבי עבד עברי, בספר דברים, בפרק תדבב, כתוב, לא יקשה בעיניך בשלחך אותו חופשי מאימך, כי משנה שכר שכיר עבדך שש שנים. מה הכוונה משנה שכר שכיר? אז על דרך הפשט, עבד עובד יותר משכיר, אבל רש"י מביא דעת חז"ל, שמכאן אמרו עבד עברי עובד בין ביום ובין בלילה, וזהו כפליים שבעבודת שכירי יום. ומהו עבודתו בלילה? רבו מוסר לשפחה כנענית והבלדות לאדון. זאת אומרת שעבודת העבד גם בתורה שבעל פה נחשבת כמשנה שכר שכיר, בגלל היכולת שלו ללדת ילדים שהבעלות שלהם תהיה לאדון. אז אם כן, נושא הפוריות יש לו בהחלט משמעות גם בתורה שבעל פה. למעשה, כשאנחנו מסתכלים טוב בפסוקים בהמשך הפרק שלנו, ונחזור רגע אחד לעניין השדה, אז אנחנו יכולים לראות שהטענה שלנו רמוזה גם בהמשך הפרק, ובולטת שם באופן מפורש. נאמר בהמשך, ואם משדה אחוזתו יקדיש איש להשם, והיה ערכך לפי זרעו, זרע חומר שעורים, ב-50 שקל כסף. כלומר, בשדה נאמר מפורש, הערך נקבע על פי יכולת הפוריות שלו לפי זרעו. אבל בניגוד לבני אדם, בשדה באמת יש הבדל בין יכולת הפוריות של שדות שונים, על פי טיב הקרקע, על פי הגודל וכו'. לכן, בשדה יש איזושהי יחידת פוריות בסיסית שצריכה להיות מוגדרת, זרע חומר שעורים ב-50 שקל כסף. אבל אצל האדם אין הבדלים בין בני האדם השונים, פוריות שווה אצל כולם, ולכן בניגוד לאדם בשדה הכל נקבע על פי הערך המשתנה של השדה. אחרי שמצאנו ופענחנו את הסוד בהבנת ערכי הזכר, נשאר לנו לסיום לעמוד על השאלה מדוע באישה הערכים שונים. אני חושב שהדבר הזה נתפס מאוד מובן לאור התפיסה המקובלת במקרא, ומבלי להתייחס להקשרים אקטואליים, התפיסה המקובלת במקרא היא של האיש הוא זה שנותן את הזרע, והאישה היא נתפסת כפסיבית, כקולטת בתהליך ההולדה. לכן אנחנו מוצאים בדרך כלל שהלידה נתפסת כפעולה שהאישה עושה עבור הבעל. ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו, אשר ילדה לו שרה יצחק. או ויוגד לאברהם למור, הנה ילדה מלכה גם היא בנים לנחור אחיך. או ותר רחל כי לא ילדה ליעקב. זה תפיסה פטריארכלית שמאפיינת את החברה בתקופת המקרא, שבה נתפסה האישה כיולדת עבור הבעל וכמשמשת בעצם במושגים שלנו היום היינו אומרים שכל אישה אז נתפסה כאם פונדקאית לזרע של הבעל. ולכן ממילא אם האיש נחשב כמי שהזרע הוא שלו והאישה רק כפסיבית, ממילא מובן מדוע לכל אורך הדרך ערך הנקבה הוא פחות מאשר ערך הזכר. זה נקודה ראשונה. עכשיו נוסיף לזה. כבר הזכרנו מקודם שאת השיעור של 30 שקלים, שהוא הערך המקסימלי של האישה במיטב שנותיה, מצאנו בתורה בהקשר של ערכו של עבד, שאם עבד ייגח השור או עמה, כסף 30 שקלים ייתן לאדוניו. ולכן באמת אנחנו יכולים לומר דבר כזה, שבעוד שאיש הערך שלו נקבע על פי הפוריות, באישה הערך כן נקבע על פי יכולת העבודה. ולכן אצל אישה הערך הוא 30 שקלים בתקופת ה-C, מגיל 20 ועד גיל 60. אז אמנם הזכרנו שמבחינת העבודה אצל הלוויים זה מגיל 20 עד גיל 50, אבל סביר להניח שהיות שהתורה כבר נתנה את הגדרים מגיל 20 עד גיל 60 לזכר, אז היא הצמידה להם גם את הערך השונה בנקבה, ולכן גם אצל נקבה הערך הוא נקבע על פי גילאים, למרות שתיאורטית ניתן היה לחשוב על צורה אחרת. אם זה נכון, אז אנחנו גם מבינים היטב את ההבדלים בין היחס של האיש והאישה בתקופות שונות. ההבדלים בעובדה שמגיל 20 ועד גיל 60 ומגיל חודש עד גיל 5 היחס הוא 3 ל-5, פתאום מגיל 5 ועד גיל 20 היחס הוא 1 ל-2, ומגיל 60 היחס הוא רק 1 ל-1.5. שאלנו למה היחס משתנה, הרי היה צריך להיות קבוע. כל השאלה הזאת רלוונטית, רק אם אנחנו מניחים שאנחנו מדברים כל הזמן על אותו סולם, ואז אם מדובר על אותו סולם, המרחק צריך להיות מקביל באופן יחסי. אבל אם מדובר בשני סולמות שונים, הפוריות אצל האיש ותפוקת העבודה אצל האישה, אז באמת הגיוני שלא בכל גיל ישמר יחס מקביל, וסביר להניח שתפוקת העבודה מעל גיל 60 היא לא יורדת בצורה כל כך דרסטית כמו הפוריות אצל האיש. וממילא למדנו למה בתקופת הזקנה האישה מתקרבת יותר אל האיש. בסופו של דבר נסכם ונאמר, ערכי האדם על פי מה שראינו היום נקבעים בסולמות שונים לזכר ולנקבה, וההבדלים לא רק נובעים מהעובדה שמדובר בזכר מול נקבה, הם נובעים מכך שבזכר הערך שלו נקבע על פי יכולת הפוריות שלו, ואילו בנקבה הערך שלה מוגדר על פי יכולת העבודה ותפוקת העבודה שלה. וההבדלים הללו הם אלו שיוצרים את המערכות הלא שוות מבחינה יחסית בגילאים השונים. בדברים האלה מסיימת התורה את ספר ויקרא. חזק חזק ונתחזק. שבת שלום.